בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם ושבוע טוב, יום ראשון היום כ"ט בתמוז תשע"ז, 23 ביולי 2017 למניינם, ואנחנו פותחים את המהדורה התורנית התשיעית במספר של בקצב היום לימי בין המצרים עם מוטי קופפר שנמצא בכל חי, דוד לוין בג'רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר חי FM יואנסבורג, יריף חזן ערוץ 2000, הריגות הלף ישראל 1 אונליין, לוי כתובול שלאגרנט, וכאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה בעמדת העריכה והפקה, אני אלעד שבר, ואנחנו מיד מתחילים. אז נפתח ונגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם, מאזיני בקצב היום. אנו בסדרת התוכניות בימי בין המצרים, ימים שבהם עלינו לעשות את חשבון הנפש, מה עלינו לעשות כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו, יוציאנו מהגלות ויבנה לנו את בית המקדש. ועל כל אחד ואחד מאיתנו מוטלת האחריות והתביעה של לעשות כל שביכולתו כדי שבית המקדש ייבנה. שלוש סיבות הובילו לחורבן הבית: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. דיברנו מעט על הנושא של עבודה זרה, ועלינו אנחנו עוסקים כעת בתוכנית של שפיכות דמים. שפיכות דמים שהובילה בסופו של דבר לחורבן הבית הראשון. בית הראשון עם כל קדושתו, עם כל עשרת הניסים שנעשו בבית המקדש וראו עין בעין את השראת השכינה, ראו ניסים ונפלאות. למרות הכל בבית הזה נשפך דם, דם, הרבה מאוד דם בתוך בית המקדש, רציחות. לא אחת ולא שניים התרחשו בתוככי בית המקדש, במקום ששם השכינה לא זזה, במקום ששם רואים מול העיניים ניסים ונפלאות, מקום שלא רואים טיפת דם של קורבנות בבית המקדש, זבוב לא נראה בבית המטבחיים, אש התמיד דולקת כל הזמן בנס פלאי, רואים ניסים ונפלאות, עומדים צפופים, משתחווים, רווחים, אבל במקום הזה שם התרחשו רציחות. ללמד אותנו שאנשים מתרגלים לקדושה. אפשר לראות 10 ניסים יום יום, יום יום, ולראות מול העיניים שלנו ניסים ונפלאות, ולמרות הכל להישאר שפל בדרגת השפלות הכי נמוכה שיש. אז הרציחות ושפיכות הדמים שהיה אז, עדיין הנושא הזה לא תוקן, כפי שכתוב בחז"ל שאותם סיבות שהובילו לחורבן הבית הם עדיין רלוונטיות היום, וכל אחד ואחד מאיתנו עליו לעשות חשבון נפשו ולשאול מה הוא תיקן בנושא הזה של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אם נתבונן בנושא של שפיכות דמים, אז דיברנו גם על הלבנת פנים וגם על הנושא הזה של חוסר זהירות בחיי אדם. אם ניגע בנקודה שלישית שעוסקת בנושא הזה של שפיכות דמים, אני חושב שיש עוד נקודה שעלינו לתת את הדעת. המושג שנקרא שפיכות דמים, אפשר לתת לזה היבט שונה. דמים זה גם כסף. כסף זה בעצם, קוראים לזה בחז"ל דמים, דמים. מה פתאום קוראים לכסף דמים? אז חשבתי לעצמי, סביר לך שגם כל אחד חושב את זה לעצמו, יש גם קשר בין דם לבין כסף. אז הקשר בין דם לבין כסף, באופן כללי, ניתן לראות את זה בהרבה מאוד היבטים, אבל באופן כללי, הכסף יכול להשחית את האדם ולהוביל את האדם עד כדי שפיכות דמים. כלפי מה הדברים אמורים? חז"ל מלמדים אותנו שאדם ניכר בשלושה דברים: בכיסו, בכוסו ובכעסו. בכיסו, מתחילים קודם כל בכיסו, בכספו. כסף זה בעצם מלשון כיסופים. אדם נחשף לכסף. כסף מושך את האדם, וכסף בעצם האדם מקבל מנו כוח, עוצמה. זה הדבר הגדול ביותר שיש בכסף. האדם דרך כסף משיג הנאות בחיים. בין הנאות שאדם יכול לרכוש בכסף, ובין הנאה של כוח. העשיר יענה הזאת, בעל הדעה, בעל המאה ובעל הדעה. בעצם אדם שיש לו כסף, הוא מרגיש שבגלל זה שיש לו כסף, מגיע לכבד אותו, ולכן אנשים כמהים לכסף, כי מבינים שהמעמד שלהם החברתי ישודרג על ידי הכסף. כולם באים לפתחם, הוא נוסע ברכב מפואר, הוא גר בבית מפואר, בבית הכנסת זקוקים לסכומים שהוא שופר בבית הכנסת, אנשים מכובדים ורבנים באים לפתחו כדי שיתרום למוסדותיהם, אז מלא הוא מקבל בעצם הרבה מאוד כבוד. עכשיו, הכסף הזה, מכיוון שבני אדם כל כך נמשכים אליו, אתה יכול לגלות כמה כסף יכול להשחית את האדם, כמה דמים של כסף יכולים להוביל לשפיכות דמים. כמה אדם שמסומבר מהכסף יכול לאבד את כל הערכים שלו ולמכור את הדברים הכי יקרים לו מכל בגלל הכסף. שפיכות דמים זה בעצם שבאים לדומר לבן אדם, האם נוצר מצב שהדמים הובילו אותך לשפיכות דמים? כלומר, האם נוצר מצב שהאמצעי נהפך להיות מטרה? כסף הוא בעצם אמצעי, אבל לפעמים אדם מבלי לשים לב, זה נהפך להיות מטרה. וברגע שנהפך להיות מטרה, אדם יכול לאבד את הרחמים הטבעיים והפשוטים שיש לכל בן אדם באשר הוא, אבל הכסף יכול לסנבר אותו כל כך, עד כדי כך שהוא יאבד את הרגישות לחיי אדם בגלל הכסף, זה יכול לבוא לידי ביטוי בקשת רחבה של דוגמאות. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכך שאדם קודם כל מזלזל בחיים שלו עצמו. בחיים שלו, האדם בגלל רדיפתו לכסף חי חיים של חוסר בריאות, הוא לא אוכל בריא, הוא לא יושן בריא, הוא מסתובב כל הזמן במקומות שהם לא בריאים, ובסופו של דבר הוא מת בקיצור ימים ושנים בגלל ההתמכרות שלו לעוד כסף ועוד כסף. אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי בעיקר באלה שסובבים אותו, באנשים שסובבים אותו שבעצם מאבדים את האבא או את האמא בגלל הכסף. אין להם אבא בבית ואין להם אמא בבית. היום בעולם שבו אנחנו חיים יש שם כל כך הרבה יתומי כסף, ילדים שקוראים להם היום יתומי אייטק או יתומי נדלן או יתומי ביזנס, שבעצם אין לו אבא, הוא יתום, הוא בעצם בגלל הדמים הוא איבד אבא, הוא איבד אמא, כי הם, אין לו אבא ואין לו אמא, כי הם עסוקים כל היום בכסף. וגם כשהם בבית הם בעצם מכניסים את הביזנס לתוך הבית, הם כמעט לא בבית, אז זה בעצם לצורה מסוימת של יתמות. אז יש יתמות טוטלית, שהבן אדם כבר לא חי בכלל, ויש יתמות מעשית, שבפועל אלה לא אבא ולא אמא, אפילו לא בשבתות וגם לא בחגים, שאז לכאורה לא עושים כסף, אבל בן אדם או ישן כל השבת, או מונח הראש שלו בכסף, אין לו אבא ואין לו אמא. הדמים בעצם גרמו לו לאבד את הדמים, את החיים, לראות שיש לו בן אדם בבית, וכך הבעל יכול לאבד את אשתו, אישה יכולה לאבד את בעלה, מההתמכרות של האדם לכסף, שבו האדם מאבד את עצמו, פשוט מאבד את עצמו לדעת בעקבות המשיכה לדמים. שפיכות דמים זה בעצם יכול לגרום לבן אדם שהכסף בסופו של דבר גורם לו לשפיכות דמים. יש היבטים יותר חמורים מזה, שאדם בעצם בגלל הרדיפה שלו אחר הכסף, הוא בעצם שופך דמים של אנשים שעובדים מתחתיו, שהוא מאבד את הרחמים, הוא מאבד את היכולת להבין את העובד שלו, האדם שעובד שלו שזקוק קצת לחופשה, שזקוק קצת להבנה, רק מהפחד שהבוס יכעס עליו. יש אנשים שמגיעים ממש לשפיכות דמים, להרוג אנשים פיזית, מכך שרוצים לרדוף אחרי עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. בואו נתייחס אל הדמים בצורה נכונה. נכון, צריך כסף, האדם צריך להתפרנס, אין ברירה, אבל בואו לא נהפוך את הסדר שהאמצעי נהפך להיות מטרה, שהגולם לא יקום על יוצרו, שלא יהיה לנו מצב של אלוהי כסף ואלוהי זהב, שהכסף לא יהפוך להיות אלוהים, אלא שנדע דבר אחד, שהכסף זה אמצעי ולא מטרה, שלא יעביר אותנו על דעתנו, שלא נגיע למצב של שפיכות דמים שהגיע בעקבות רדיפת הדמים, שלא יקרה לנו. יש היבטים חמורים יותר שאני מעדיף אפילו לא לבטא לבטא אותם בשידור, אבל אני מקווה שכל אחד איתנו מבין למה אנחנו מתכוונים, לאיזו שפיכות דמים אדם יכול להגיע בעקבות כסף. בואו לא נאבד את חיינו. אני לא מדבר על אימורים ועל כל מיני דברים מסוימים שאדם מסכן את עצמו, ואת הדברים האלה אנחנו רואים את זה לצערנו בעסקאות מפוקפקות, שאדם אדם משקיע את כספו ושם את כספו על קרן הצבי בחוסר זהירות, ולאחר מכן מוכר את ביתו, משפחתו מתפזרת, וחלק אנשים מרוב אגמת נפש מתים בקיצור ימים ושנים. אני מדבר על כספים שהורים נותנים על דירות שאין להם אפשרות לתת את הכסף הזה, ודורשים הצד השני או שני הצדדים אחד מהשני סכומים שלא יכולים לעמוד בזה, ואנשים מתים. הרב שטיינמן כתב את זה במכתב, אתם הורגים את ההורים, אתם הורגים את ההורים. בחור שדורש דירה, ועוד בעצת רבותיו במרכאות, שדורש דירה, הוא הורג את חמיב. חמיב חותם שהוא נותן דירה כי הוא מסכן, הוא כבר לא יכול לראות את הבלט שלו יושב את הביתה של ילבינו שערותיה, אז הוא חותם, אבל הוא לא יודע איפה לעמוד בזה. הוא רדוף יום ולילה, אין לו יום ואין לו לילה. אני רואה אנשים מסתובבים מגמחים לגמחים, מסתובבים מסכנים ואין להם אפשרות לשלם את זה, מתביישים בפני ערבים שלפעמים לא משלמים את הכסף. אנשים, חלק מהם פשוט נפחים להיות חולים וחלק מהם מתים מזה. האם יכול אותו חתן להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה של חמי שזכית לקבל בבת שלו? צריך לשאול את עצמנו, זה לא נעים לדבר על זה, אבל אין מה לעשות, זה קורה אצלנו, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה. ולכן החתונה נראית יפה, הכל בסדר, אבל איך אומרים, שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז איך אמר מישהו באומו, למה קריאת ים סוף? כי עם ישראל עברו בין גזרי ים סוף, והמצרים טבעו לצורך הדמיון, החתן והקלה עוברים בין גזרי ים סוף, וההורים טובעים בים של החובות. נחשוב על זה, נערער על זה. האם אנחנו ידינו לא שפכו את הדם הזה? שמדברים על, על, על דם שנשפך בבית המקדש, אז אמנם זה לא דם שרואים בעיניים, אבל זה דם פנימי, שטף דם פנימי, שאוכל את האדם יום-יום, רחמנא ליצלן. בואו נחשוב על זה, בואו נערער על זה. נוריד את סך התביעות, לא נדרוש, לא נדרוש. נשאל, מה שאתה יכול לתת ייתן לפי היכולות שלך, ואני אומר את זה גם מניסיון אישי, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך ויחזיר לך כפל כפליים. אל תהרגו אנשים, בטח ובטח לא את חמיך או את חמותך או את ההורים שלך שכל כך רוצים את טובתך. השם יתברך יעזור שנזכה רק לעשות טוב, ונזכה לראות את בניין בית המקדש במהרה וימינו, אמן.
תודה לרב דוד ברוורמן, יוצאים להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
עשינו לך מנה ירבי מהמה הישה אוי 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 בקובסו עשינו לך מנה ירבי מהש לא הימה אוי 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 בקובסו
עשינו לך מנה וירא בימי מוישה אוי 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 וכבסו עשינו לך מנה וירא בימי שלוימה
כאן ואירה
בקצב היום המהדורה התורנית התשיעית לימי בין המצרים, וזה הזמן להגיד שלום ושבוע טוב לרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים, שבוע טוב. היום והשבוע החדש אנחנו רוצים להתחיל בסייעתא דשמיא עם סיפור מדהים, עם כמה מסרים חינוכיים על הכוח של מעשה של יהודי, כמה גדול מעשה של כל יהודי, הכוח של הקירוב, לקרב יהודים לקודש ברוך הוא. מתקרבים הימים של ראש חודש אב, שזה היום השנה של אהרן הכהן, אוהב את הבריות, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ובכלל, עד כמה רחוק, השפעה של מעשה של כל יהודי. אז תשמעו את הסיפור הבא, המרגש, שסיפר אותו הסופר הידוע, רב נחמן סלצה מבית שמש. יש יהודי בארץ שמתעסק בקירוב, והיהודי הזה מזמין לשבתות כל מיני בנות שמקרב אותם לתשובה, ואחד מהתחביבים שלו בסעודת שבת, שהוא שאל את הבנות, כל אחד, מה היה הנקודה שגרם לכם להתקרב ליהדות? מה השפיע עליכם? מה היה ניצוץ שהדליק את הנשמה שלכם לחזור לחק אבינו שבשמיים? וככה עוברים מבת לבת, וכל אחד מספר, זאת פעם ראה סעודת שבת, ופעם יש איזה דודה, ופעם יש איזשהו סבא, וכל מיני דברים, או ראיתי איזה מעשה גבורה של איזה יהודי, או איזה מסירות נפש. וככה, זה היה הניצוץ הראשון, ואחר כך חקרתי והתקדמתי ליהדות. ככה הוא עובר מאחד על אחד, מאחת על אחת, והוא מגיע לבת האחרונה, והיא אומרת, הסיפור שלי לגמרי אחרת, לא כמו הסיפורים של הקודמי. כל אלה היה להם איזושהי שייכות, פגשו יהדות, אני גרתי באיזה מקום נידח בארצות הברית, מקום של גויים, גרתי בבית של גויים, אין לי שום מושג מה זה בכלל יהודי, לא ראיתי יהודי אף פעם. והנה, למדתי בבית ספר של גויים גם כן, פאבליק סקול, בית ספר של גויים, הבית ספר עירוני, ולמדנו, אחד מהקורסים זה היה דתות, כל מיני דתות, religions, כל מיני דתות, והמורה הביא לנו קודם כל יום הראשון, הוא רוצה להכיר לנו את האסלאם, דת האסלאם, והיא הסבירה, אני השתממתי, זה נשמע לי לא לעניין. אחר כך, גמרה את האסלאם, היא עברה לבודהיזם. נו, גם לא התחברתי. אחר כך, היה שיעור על הנושא של הינדואיזם. גם לא דיבר אליי. אחרון חביב, היא אומרת, תשמע, יש עוד איזה דת שאני רוצה להציג בפניכם. זה, יש איזה עם מוזר, קוראים להם יהודים. ואני רוצה להציג בפניכם איזשהו קליפ של איזשהו תייר ישרית, ובואו תכירו קצת את הדת הזה גם כן. ואז היא פותחת את הסרטון, והנה רואים את הכותל המערבי, ועומדים יהודים ומתפללים בדביקות, זה שר, זה צועק, זה בוכה, זה רוקד, כל אחד עם הדברים שלו, אבל תפילה מתוך דביקות. וילדה מסתכלת ואומרת, תשמע, איזה קיר ישן, ואנשים נראה כאילו מרוב התלהבות הם רוקדים, הם רוקדים, והם שמחים ומושרים. טוב, היא שאלה כמה שאלות, גם הוא נגמר השיעור, ובאותו יום היא באה הביתה, ואבא שלה התחיל להתעניין, מה למדו, היא סיפרה על הדת, נו, מה איזה דת דיבר אליך? איסלאם לא, על הבודהיזם לא, על הינדואיזם לא. דווקא הדת האחרון, זה נראה לי משהו מאוד מסקרן אותי, מאוד דיבר אליי. אומר לי, מה זה הדת הזה? אז היא אומרת, זה היהדות. מה מצליחים בעיניך? הוא אומר לי, לא יודע, ראיתי אנשים שמחים, מאושרים, כאילו רוקדים. זה נראה לי משהו, סוג הצילות הנראה לפנים שלהם. נראה לי שזה אנשים שטוב להם. אני מאוד מעניין אותי לחקור את הדת הזה. ואז אבא מסתכל על האמא, והיא מסתכלת על אבא, הלוך וחזור. ואז אבא אומר לאמא, נו, מה את אומרת? להגיד לה או לא להגיד לה? אז אמא אומרת, אתה הבוס, תגיד, אם אתה רוצה. ואז אבא אומר לה, תדעי לך, שאני, האבא שלך, הוא גוי, אבל אמא שלך, הוא יהודיה. מבחינת הדת היהודית, את יהודיה. מה? באמת אני יהודיה? וזה היה הניצוץ הראשון שהתחלתי, בזכות אותו קליפ, גיליתי על ידי השיחה הזאת שאני יהודיה, והתחלתי לחקור ולחקור ולחקור, והתחלתי להבין עד כמה יהודים מאושרים, וכמה היום אני מאושרת שהצטרפתי להיות יהודיה. אומר אותו יהודי שמתעסק בקירוב, תבינו, עומד פה יהודי בירושלים, בכותל המערבי, מתפלל, אין לו מושג שעומד איזה תייר, אולי איזה גוי, לא יודע מאיפה, מארצות הברית, ומצלם אותו, והתמונה הזאת הולכת לאיזשהו עיירה נידחת בארצות הברית, שאין בכלל יהודים כמעט. והיא מגיע לבתוך הבית ספר של הגויים, ושם הילדה רואה מה זה פתאום איזה כותל שהיא לא מבינה מה זה, והיא בעצם קולטת, יש פה משהו, יהודים מאושרים, והיא מתחילה לחקור, ומכאן היא מגיעה לחזור לשורשים לקודש ברוך הוא, היא מתחילה להיות יהודייה ולהתחיל לחיות חיים מאושרים. הורים יקרים, אתם מבינים מה מדובר כאן? היהודי הזה שהיה שם אפילו לא יודע מה הוא עשה. אבל יבוא לשמיים, יגידו, יקבלו פניו דורי דורות של יהודים, בזכות התפילה שהוא התפלל שם. וזה עוד תפילה שנעשה מתוך חוסר, הוא אפילו לא ידע. מעשה מצווה שהוא עשה אפילו לא ידע שמישהו עקב אחריו. ותראה את ההשפעה, כמה שכר, כמה זה תופח המנת להתפיח. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שיהודי עושה מצווה, הוא עושה ברכה, הוא עושה איזה מעשה טוב, מידה טובה, וילדים שלו ותלמידים שלו והסביבה רואה אותו ומחכה אותו, כמה ועוד בכוונה כדי להרבות כבוד שמיים, לחנך את הדורות הבאים, כמה שכר אנחנו נקבל. אז אם כן, רואים פה דבר מדהים, גם רואים את הכוח של קירוב, כמה זה חשוב לקרב יהודים, כמו אהרן הכהן, אוי וסבריאס, מקרבון לתוירה, כמה שמעשה שיהודי, לאן הוא יכול להגיע, איזה השפעה יכול להיות למעשה שלנו, מעבר לדבר של עין רואה, שכל יהודי יודע שיש פה מצלמה בשמיים שרואה כל מעשה שלנו. אנחנו אולי נוכל להתבונן שגם ילדים שלנו רואים את המעשים שלנו, התלמידים, לזכור שיש השפעה לטוב ולמוטב. וגם המסר המדהים, תראו את הכוח של הנשמה היהודי, איך יהודי אף פעם לא נבד, כמה תמיד יהודי יכול לחזור לשורשים. אולי ניתן לכם היום כלי, אם הכוח הזה של תמונה הוא כל כך חזק להנציח איזשהו מעשה טוב של יהודי, אולי גם לנו כדאי להשתמש בדבר הזה, להנציח מומנטום, כמו שהיום כל אחד שומר אלבום מהחתונה, מאיזה שמחה, מאירוע, כדי רוצה להנציח את המומנטום המרגשים, המשמחים, שיזכרו את זה, שנים אחר כך נזכרים וחווים כאילו עוד פעם. אז אותו דבר, אנחנו יכולים גם להסריט או לקחת כל מיני תמונות מזמנים שאנחנו הצלחנו, וזה יכול להחזיר לנו איזושהי חוויה בזמן שאנחנו באיזה דאום. גם אפשר להסריט את או לצלם את הילדים שמחייכים או שמצליחים, וגם זה ייתן להם לראות, תראה, זה אתה, אתה ילד טוב. וכל הזמן תסתכל ויועניך רואות את תמונה, את התמונה שלך המחייך והמשמח, כי הרבה פעמים שוכחים את המקומות המצליח, וההצלחות שלנו. אז ככה שיהודי תמיד יכול לשאוף, הנה, זה מה שאני עשיתי, או זה שאני רוצה לעשות, כי אם עשיתי את זה פעם אחת, אני יכול להמשיך לעשות את זה, וגם זה סתם כלי יפה לנחת, כשאנחנו רוצים לעורר את עצמנו, מוציאים מהארנק איזו תמונה שילד היחכן, כמה זה עשה לנו טוב על הלב. אז יעזור הקדוש ברוך הוא, שכולנו נוכל להנציח תמונות טובות, ועיקר נזכה לתמונת השם יבית, שנראה באמת השכינה במקום בית המקדש, מתוך כל טוב סלע, ממש בימים האלה, במהרה בימינו, עם משיח צדקנו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל. אם תרצו להתייעץ עם הרב בכל הקשור לעניין חינוך הילדים, אתם מוזמנים לחייג למשרדו ב-03-644-1180, 03-644-1180. בקצב היום, המהדורה התורנית, נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיני בקצב היום, אנחנו חוזרים לפינה שלנו, ודיברנו בפעמים הקודמות על מלאכת ההיפוך, ואנחנו ממשיכים עם אותו דבר. יש מילה שנקראת גלות, ויש מילה שנקראת גאולה. אמרתי לכם כבר בפעמים הקודמות, שבלשון הקודש הכל מתוכנן, מסודר בצורה מדהימה, ולכן גלות וגאולה זה אותם האותיות. גלה וגאל זה כמעט אותם האותיות. ההבדל בין גלה לבין גאל, שבגאל יש את האות א' באמצע, וגלה יש את האות ה' בסוף. מה ההבדל ביניהם? ההבדל פשוט. המילה גל בלשון הקודש זה התגלות. לגלות, מה זה גל? הגל של הים, הוא היה במקום הטבעי שלו, והוא יצא מהמקום הטבעי שלו. זאת אומרת, הוא עלה למעלה. כשבן אדם יוצא מהמקום שלו למקום אחר, הוא נקרא גולה. כשהגל מתרומם, הגל הזה יוצא ממקומו לבחוץ. יוצא ממקומו למקום אחר. אותו דבר, המילה גלה זה גם גילוי. אדם היה מוסתר והוא מתגלה. הגל היה מוסתר בתוך הים, ופתאום הוא עולה למעלה. הרוח נושבת והוא מתרומם. זאת אומרת, הוא מתגלה. אז גל זה להתגלות, זה לצאת החוצה. וככה קורה לאדם שיוצא לגלות. הוא פשוט גל, אבל עם האות ה' בסוף. ה' מסמלת בלשון הקודש, יש בה הרבה דברים עמוקים, אבל בדברים הפשוטים שאנחנו מבינים, להבנה הקטנה שלנו בנושא של האותיות, אז האות ה' מסמלת מקום וארבע רוחות השמיים. ארבע רוחות השמיים זה התפזרות, אבל כל ההתפזרות מגיעה ממקום מסוים. אתה נמצא במקום, ומהמקום הזה זה יוצא החוצה. ההתפזרות, היציאה ממקום אחד למקום אחר, זה נקרא גלות. היציאה ממקומך לגלות, לארבע רוחות השמיים, זה נקרא ה'. לצאת מהמקום לבחוץ. ולכן, המילה גלה, זה גם גל, אבל גל לאן? לצאת מהמקום שלי לארבע רוחות השמיים, להתפזר, לא להיות במקום הטבעי שלי. זה נקרא גלה. המילה גאל, גם יש בה את המילה ג' ולמד, שזה גל. אבל הג' והלמד הם לא נמצאים אחד ליד השני. יש אות אחת שמפרידה ביניהם. יש אות אחת שלא נותנת לגל להתחבר כדי לצאת לגלות. אלא יש א', זה נקרא גאל. גאל זאת אומרת, הא' מסמלת את ההתחלה. זה המספר הראשון. א' מסמלת את הקדוש ברוך הוא. א' מסמלת את האחדות. כל הדברים האלה זה נקרא בתוך א'. לכן א' זה מספר אחד. אחד זה לשון אחדות. זאת אומרת, האלף מראה שהגל נמצא בגימל בצד אחד, והלמד בצד שני, ואנחנו שומרים על אותם האנשים במקום הטבעי שלהם. א' זה התחלה. כשיש למשל, שנת ה-50 שנה, שנת היובל, כתוב, ושבו איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו ישובו. חוזרים בחזרה למקום הטבעי. חוזרים בחזרה למקום הטבעי. כשגואלים קרקעות, זה נקרא לגאול את הקרקע. מה זה לגאול את הקרקע? זה להחזיר את אותו אדם שהיה כאן בקרקע קודם, להחזיר אותו למקום שלו. זה נקרא לגאול אותו, להביא אותו אל האלף, להביא אותו אל ההתחלה. לעשות הפרדה בין הגימל לבין הלמד, כי האדם נמצא במקום שלו. ורק מי שמרגיש שהוא בגלות, אז הוא יקבל גאולה. מי שנמצא בארצות הברית וחושב, שיש לו משרתים ויש לו דירה גדולה והכל בסדר, או שנמצא באיזה מדינה בעולם וחושב שהכל טוב לי, אני לא צריך שהמשיח יבוא. אז כשהמשיח יבוא, הוא לא יגאל אותו, משום שהמשיח גואל רק את מי שנמצא בגלות. אתה נמצא בגלות, אתה תקבל גאולה. אם אתה לא מרגיש גלות, אין לך גאולה. הגויים, למה אין להם גאולה? משום שהם מונים לשמש. השמש לא זקוקה לאור מאף אחד. השמש יש לה את האור שלה, היא סטטית. זה אנחנו, יש לנו את הכל, לא צריכים אף אחד מבחוץ. לכן הם לא יכולים לזכות לגאולה. עם ישראל מונה לירח. עם ישראל דומה לירח. הירח כל הזמן נמצא במשב של ציפייה לקבל אור מהשמש. מי שנמצא בציפייה לקבל אור, אז לעתיד לבוא יהיה כתוב עליו, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, אז הוא יקבל באמת את האור האמיתי. לכן, מי שלא מרגיש גלות, הוא לא יכול לקבל גאולה. זה השלב הראשון. ופה אתה רואה דבר מדהים, שזה ממש אותו דבר. אתה מהפך את זה מהצד הזה לצד הזה. גאל וגלה. אותו דבר רואים את זה ביום תשעה באב. וזה דברים לא מובנים. נושא של גאולה וגלות, זה דבר שהשכל קשה לקבל אותם, כשזה מדובר בעם ישראל. למה? משום שבתשעה באב, דווקא ביום הקשה ביותר, ביום הקשה ביותר, שאז נחרב הבית, שאז באמת האבלות, הרי כל מה שעשינו בי"ז בתמוז, והתחלנו להתכונן, והאבלות הלכה והחמירה, אחר כך יש את תשעת הימים, אחר כך יש שבוע שחל בו, הגלות הולכת ומחמירה, מגיעים לתשעה באב, כבר מחצות היום, יושבים על כיסאות, והכל בסדר, אני לא מבין, אתה הגעת לשיא, אתה הגעת לשיא של הגלות, עכשיו אתה קם מהמקום, אתה קם מהגלות, קם מהרצפה, אומרים חזל, שהמשיח נולד בתשעה באב. מה הם רוצים להגיד בזה? זה בדיוק מלאכת ההיפוך שדיברנו. דווקא במקום של החורבן, שם נולד המשיח. שם אתה יכול למצוא את הגאולה שלך. ככה זה עם של הקדוש ברוך הוא. תראה איזה דבר יש בעם ישראל. יש לו באמת הבנה? העם של הקדוש ברוך הוא. שאלוקים אומר, אני בחרתי בכם, אתם העם שלי. אתם מכירים עם בעולם, בהיסטוריה, שסבל יותר מעם ישראל? זה לא מובן. הרי אם זה העם של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך כל הזמן לשמור עליהם כבבת עינו. פוגרומים, כל מה שהיה בתח ותת, כל המסעי הצלב, האינקוויזיציה, השואה, כל כך הרבה צרות סובל העם הזה. ואי אפשר להבין את זה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, וניקיתי דמם לא ניקיתי. וניקיתי, אומרים חזל, מה זה וניקיתי הראשון? וניקיתי, אני אבטר לגויים על הרבה דברים. אני אבטר להם על זה שהם גנבו מעם ישראל. על זה שהם שדדו. על זה שלקחו אותם ממקום למקום. גירשו אותם. פוגרומים, צרות. על דבר אחד אני לא אבטר. דמם לא ניקיתי. את הדם שלהם אני לא... כל טיפת דם שנפלה מיהודי במשך כל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא לקח אותה ושם אצלו בצנצנת, והוא יעשה חשבון עם כל מי שעשה לעם ישראל על הדם שלהם. וניקיתי, אבל דמם לא ניקיתי. את הדם אני לא אנקה. על זה אני לא אבטר. עד כדי כך. אז אני לא מבין. אז איפה? אימו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד. אנחנו סובלים הכי הרבה. יש לזה הבנה? אין לזה שום הבנה. הגלות והגאולה של עם ישראל, אין להם הבנה בשכל האנושי. זה לא מובן. כל דבר שקורה בעם ישראל, הנה, קחו את עם ישראל היום. מדינת ישראל, הצבא בין החזקים ביותר בעולם, טכנולוגיה בין החזקים ביותר בעולם. ובאים אנשים, ערבוצ'ים, אנשים בלי נשק, בלי כלום, עם כמה נשקים קטנים, עם כמה דברים שיש להם, ועושים צחוק. ועושים צחוק מכולם. מה, אתה לא מרגיש שזה לא מובן? אתה לא מרגיש שהאנשים הכי חזקים כאן בעולם, זה כמו אריה שנלחם עם יתוש, והיתוש נכנס לו לאוזן, ומשגע אותו. האריה הוא גדול, האריה הוא ענק, יש לו את הכל, ויתוש כזה קטן, יתוש כזה קטן, עושה לו בלבול בכל המוח שלו. איך יכול להיות? יש לזה הבנה? אין לזה שום הבנה. לוקחים את הכל, ויושבים עם האנשים האלה, ונסים למצוא פתרון, וכל אחד אומר, הפתרון הוא, והוא עושה יותר גרוע. ועוד אחד מגיע, הפתרון הוא, והוא עושה יותר גרוע. אנשים לא רואים, אתה 65 שנה נמצא במדינה, 65 שנה, ועוד לא מצאת פתרון לאנשים האלה. מה, אתה לא מרגיש שיש פה משהו לא מובן? אתה לא רואה שכל מה שאתה מנסה זה לא הולך? כל מיני ישיבות וכל מיני פתרונות, ויושבים ועושים ונדון, אין שום פתרון. אתה לא מרגיש שעם ישראל זה עם שהוא לא מובן? הם, הערבים, לוקחים את כל ההבנות, הם לא קוראים לזה הבנות. הם קוראים לזה, אנחנו עשינו הבנות. הבנו את ההבנות, ומההבנות לקחנו אבנים, וזרקנו עליכם, והם עושים אינטיפאדה. זה מה שיצא להם מכל ההבנות. ואתה יושב עם כל השכל שלך, ועם כל השכל היהודי, ועם כל החוכמה של היהודי, ואין שום פתרון. אתה צריך להבין שגלות וגאולה, זה אותו הדבר. יש כאן דברים שאתה לא תבין אותם. עד שלא תהיה הגאולה שלמה, לא תהיה שום הבנה לאף אחד בנושא הזה של הגלות וגאולה של עם ישראל. לת נהורה, אלא דעתו מדו מגו חשוכה, ככה אומר הזוהר הקדוש. לת נהורה, אין אור, אלא איזה אור יש? דעתו מגו חשוכה. רק האור שיוצא מתוך החושך, זה האור האמיתי. ואת זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, נותן לנו את כל, מגיעים לשפר המדרגה, אבל אל תדאג, מתוך הגלות הזאת, מתוך המצב הזה, אתה תצא החוצה, ולכן, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תראו את ההנהגה שלי בעולם, ותראו דווקא כשאתה מגיע עד למטה, עד מקום שכבר אין לך כלום, משם פתאום אתה פורח, משם אתה קם, אומרים החסידים, מה הפירוש תשועת השם כהרף עין? התשועה של הקדוש ברוך הוא היא כהרף עין. כהרף עין, ההבנה הפשוטה שהעין, אנחנו מעפעפים עם העין, ככה תבוא הגאולה. אבל החסידים מסבירים, כהרף עין. אתה יודע מתי הגאולה שלך תבוא? כשהעין שלך תהיה רפויה, והעין עומדת להיסגר, וכבר אתה לא רואה כלום, הכל חושך, העין רפויה, עומדת להיסגר, תשועת השם כהרף עין. התשועה תגיע מיד, כשהעין תרצה להיסגר לגמרי. וזה הגאולה של עם ישראל. אנחנו מתוך החושך, יודעים שמתוך זה יצא אור. ראינו שאברהם אבינו היה אצל תרח, ומשם יצא אור גדול. רחל, לאה, רבקה, גודלים בבית של בתואל. גודלים בבית של לבן, האנשים הכי מושחתים בעולם. ומשם יוצא האור הגדול. ככה זה עם ישראל. אין שום הבנה. מוציא טהור מטמא. וכך בעזרת השם אנחנו ניקח את החורבן, את כל מה שקורה לנו, את כל הדברים שבאמת רואים שאין כבר איך לצאת מזה. דע לך, מתוך זה מאשפות ירים מביון, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי, הפוגה קלה נוספת ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה.
רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שתאיר את עיניי במור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות ותן בליבי ותן בליבי חוכמה דת ותבונה האר את העיניי גלה לאוזניי לראות בדרך התורה גל עיניי ואביטן מסלעות גל עיניי, גל עיניי גל עיניי ואבית מפלאות מתורתך גל עיניי, גל עיניי, גל עיניי יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שתאיר את עיניי במור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות ותן בליבי גלה לאוזניי לראות בדרך התורה גל עיניי ואביטן נפלאות מתורתך גל עיניי, גל עיניי, גל עיניי גל עיניי ואביטן נפלאות מתורתך גל עיניי גל עיניי, גל עיניי. גל
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום, מהדורת ימי בין המצרים, הרב יונתן ענבה כבר כאן, אז שלום.
שבוע טוב אלעד, שבוע טוב ישראל, שבוע טוב מאזינים יקרים. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בהרצאות שלנו על הזוגיות ושלום הבית. למדנו בתחילת ההרצאות ששלום הבית שלנו ובניית הבית היהודי יש להם קשר ישירות לבניית בית המקדש שאנחנו כל כך מחכים לו, בטח ובטח בימים האלה. היום בעזרת השם אנחנו נלמד את סוד הנצח בחיי הזוגיות. האם אנחנו יכולים לגרום לזוגיות שלנו להמשיך לנצח? האם יש עצות, יש רעיונות, יש מושגים שאני צריך להחדיר בבית שלי כדי שהבית הזה לא רק ישרוד את המערכות, אלא ימשיך לנצח נצחים בלי שום מפריע? איך אני עושה את זה? מה אני מקבל? מה אמרו על הדברים האלה חז"ל? כל זה ועוד בהרצאות שלפנינו. דרך העולם, שזוגות רבות מבססים את חיי הזוגיות שלהם על הבחירה שלהם בבן הזוג, על אלמנטים גשמיים בלבד. הרבה אנשים מסתכלים על חיצוניות, על יופי, על סגנון, מעמד כלכלי, מעמד חברתי. הבעיה הגדולה באותם האלמנטים שהם אלמנטים גשמיים בלבד. וגשמיות, כמו שכולנו יודעים, זה דבר שמתקלה, זה דבר שלא מחזיק מעמד. אם ניקח את החפץ הכי יקר, את המושג הכי יוקרתי, את הבגד שכל כך התלהבנו ממנו בתחילה, הכל בסופו של דבר הולך ומתקלה. כי העולם הזה, העולם הגשמי, הוא עולם שלא מחזיק מעמד, הוא עולם שיש לו תחילה וממילא גם יש לו סוף. אנחנו רוצים שהזוגיות שלנו תהיה זוגיות נצחית. אם נבסס את הזוגיות שלנו רק על גשמיות, אנחנו באים וגוזרים את דינה של אותה זוגיות לזמן קצוב. אנחנו גוזרים אותה חלילה וחס לכיליון. אם נזכה לבוא ולבסס זוגיות על אלמנטים רוחניים, על מושגים של קדושה, אנחנו נוכל לחבר את הזוגיות שלנו לחיי הנצח. לפני שנים רבות היה אברך שהוא היה בשאלה גדולה, האם להמשיך בלימוד הכולל או שמה הוא צריך לצאת לשוק העבודה. הוא הגיע לאחד מגדולי ישראל ופרס את משנתו לפניו. אמר לו אותו גדול, לפני שנים היה פריץ חשוב בארצות אשכנז. אותו פריץ היה לו עדר של אלפי ראשי בקר, החל מפרה אחת כחושה וקלה באלפי פרים ופרות יקרים, שמנים וחזקים. גולת הכותרת של אותו עדר היה איזשהו פר שחור גדול וחזק שכולם לטשו עיניים לאותו הפר, אבל אותו פריץ רק התגאה בו ולא הסכים למכור אותו לכל המרבה במחיר. עברו ימים, הפריץ ירד מנכסיו והיה צריך למכור את כל אותו העדר. הוא הגיע ליריד הגדול והתחיל למכור את אותו הפרים, את אותם הפרות. הפר החשוב נמכר ב-20,000 רובל, לא פחות ולא יותר. קנה אותו איזשהו פריץ עשיר שרצה לעשות ממנו מגפיים יוקרתיים, לבוא ולהראות לכולם, אני העשיר הגדול, לקחתי פר של 20,000 רובל ועשיתי ממנו מגפיים. הפריץ שלנו, אחרי שמחר את כל התחולה שלו, את כל הפרים שלו, נשאר עם כסף רב ועם אותה פרה זקנה. בדרך חזרה, תופס אותו יהודי ומבקש ממנו, תן לי בבקשה את הפרה שלך, תמכור לי את הפרה שלך. כמה אתה רוצה עליה? אמר לו, 2 רובל זה שלך. שילם לו. לאחר שהוא שילם, שאל אותו הפריץ, תגיד לי, מה תעשה עם אותה פרה? אמר לו, פשוט, אנחנו עכשיו כותבים ספר תורה וחסרה לנו פרשייה האחרונה. אני חייב להשיג בהמה תאורה כדי לכתוב עליה פרשייה של ספר תורה. אמר הרב לאותו אברך, אתה הבנת? אותו פר שנמכר ב-20,000 רובל, עשו ממנו מגפיים. 2-3 זרקו אותם לפח האשפה. אבל אותה פרה כחושה, שכולם ריחמו עליה ובזו לה, ממנה עשו פרשייה של ספר תורה. עד היום הספר תורה הזה מונח בארון הקודש, והוא יישאר שם לנצח. כי נצחיות, כי רוחניות, זה דברים שהולכים ביחד. אבל גשמיות זה דבר שמתקלה. אם אנחנו רוצים שחיי הנישואים שלנו יהיו חיי נצח, אנחנו צריכים להכניס לתוכם רוחניות. לא חלילה שאנחנו מזלזלים בגשמיות. חשוב מאוד לדעת מה המעמד, מה היופי, מה הרעיונות, מה הסגנון. הכל חשוב לנו. אבל חשוב לא פחות, הרוחניות. הגשמיות יכולה לבוא ולהתאים בינינו חיצונית. הגשמיות יכולה לבוא ולתת לי רעיון עם מי אני רוצה לבנות בית. אבל הרוחניות, עליה צריך להיות המושתת הבית שלי. ואם הבית שלי יהיה מושתת על אלמנטים רוחניים, ממילא אני אוכל לבסס בית רוחני, בית של שלמות. כמו שומעת המשנה באבות, כל האהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, ממילא בטלה האהבה. אז איך באמת עושים את זה? איך בונים בית על אלמנטים רוחניים? הדבר הראשון שצריך לדעת, זה דרך החשיבה שלנו. זה איך אנחנו מסתכלים על הבית שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הבית בתור, הקמתי בית עם אישה, יש לי צורך להביא ילדים, זה דרך העולם, זה לא יצליח. לא לשם אנחנו מכוונים. אם אני רוצה להקים בית של נצח, אני צריך להבין שלא פחות ולא יותר, הבית שלי מבוסס על עבודת השם. חלק בלתי נפרד מהמצוות שלי זה להקים בית בישראל. זה להכיר אישה ושנביא ביחד ילדים לעולם. אני ואשתי הם שני הדמויות שהיו בתוך קודש הקודשים. שני אותם קרובים שעמדו על ארון הקודש. שהיו מסתכלים אחד לשני. וביניהם היו עומדות לוחות ראשונים ולוחות שניים. והם מסתכלים על אותם הלוחות. כמו שהם. באו ומסתכלים אחד על השני בעין אחת, ובעין שנייה מסתכלים על התורה, על לוחות הברית, ככה הבית שלי צריך להיות מבוסס. רואים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, מבינים אחד את השני, אבל הכל מבוסס על אותה התורה. כאשר אדם מקיים מצוות, ויש לו במצוות קשיים, יש לו במצוות ניסיונות, קשה לו לשמור כשרות, הוא מתקשה בהלכות שבת, הוא מתקשה בקדושה וטהרה, ולפעמים הוא גם נכשל. האם אדם שנכשל במצוות, הוא מצטער על זה, עושה על זה תשובה, או בא ואומר, די, אני כבר לא מסוגל, אני מפרק את החבילה של המצוות. אין דבר כזה. אדם שהוא ירא שמיים ועובד את אלוקיו, הוא מבין שאם יש מצוות, כנגדם גם יש יצרה. אם יש יצרה, יהיו לי ניסיונות. אם יש לי ניסיונות, אני צריך להשתדל לעמוד בהם, וברגע שאני עומד בהם, אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אותו הדבר בזוגיות. אם נבין שהזוגיות שלנו מושתתת על חיים רוחניים, על עבודת השם, על מצוות, גם אם קשה, גם אם לא מסתדר, גם אם יש בינינו חילוקי דעות ופערים משמעותיים, עדיין אנחנו נשארים, עדיין אנחנו משקמים, עדיין אנחנו מתקדמים. למה? כי זה עבודת השם. ואת עבודת השם לא זונחים כל כך מהר. אז הדבר הראשון שאני צריך לדעת, זה שהבית שלי זה בית של רוחניות. זה בית של עבודת השם. זה בית שכל מה שאני עושה בתוכו, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא וישלם את שכרי. כי זה חלק מהמצוות, כמו כל המצוות שאני עתיד לקיים. דבר שני שחשוב לדעת, זה שהתורה הקדושה, היא בכבודה או בעצמה, נבטא אותנו לחיים של קדושה וטהרה. התורה באה ואמרה לנו, מתי מותר לנו להיות קרובים אחד לשני, מתי אנחנו צריכים לבוא ולהיפרד אחד מן השני. התורה נתנה לנו מצוות, מצווה של קדושה וטהרה, מצווה של טהרת הבית, וזה חלק בלתי נפרד מחיי הזוגיות שלנו. לכן, על הנושא הזה אי אפשר לפרט יותר מדי, אבל כל אחד מאיתנו מבין שבכדי שיהיה לנו בית של קדושה, בית של נצחיות, בית שהזוגיות תצליח, אנחנו צריכים את ברכת השם. ברכת השם היא זאת שתעשיר, והברכה של הקדוש ברוך הוא מתחילה מהבית שמתנהל על קדושה וטהרה. בית של מתנהל על פי ההלכה היהודית. לכן, נשתדל כולנו לבוא ולקדש את הבית שלנו, לבוא ולקיים את ההלכה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. נבין שהבית שלנו זה עבודת השם. וממילא, עם הטיפים שנקבל בעזרת השם מחר בשיעור, נוכל לבוא ולהתחזק, לבוא ולחזק ולזכות באמת בבית. בית יהודי, בית של קדושה, בית של נצחיות. בהצלחה ושבוע נפלא.
תודה רבה לרב יונתן ענבה, ותודה גם לכם. תודה גם למוטי קופר, דוד לוין, קטי קלר, יריב חזן, ארי גוטהלף, לויק טובול. תודה לישראל שלמה בעמדת העריכה, הפקה. אני אלעד שבר, וכולנו ניפגש כאן שוב אם ירצה השם מחר. אותו מקום, אותה שעה. שיהיה לכם שבוע נפלא ויום טוב. ביי ביי.